הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם השחקן והיוצר ובעל הדעה, יוסי מרשק.
ובעל הדעה.
יוסי, תשמע. הטקסט הוא מאוד קצר, ואני כפיתי אותו עליך.
אוקיי.
אוקיי, לא שאלתי אותך מה הטקסט שלך, נכון?
לא.
הטקסט הוא, האם את שמאלנית? אתה משוחח עם אפרת רייטן, ואתה שואל אותה, את שמאלנית, והיא התפתלה, אין נגן חליל בהודו שמרקד קוברות?
זה היה קשה.
שמניע את הקוברות כמו הפיתולים שלה.
אתה יודע כמה זה כאב לי בבטן?
אז תסביר לי את הקטע הזה, מה השאלה? מה הלא תשובה, ובוא נדבר על להיות שמאלן.
רק אני חייב
זה
להגיד,
שלנו,
סבבה, okay? אני רק חייב להגיד שהייתה אצלי בפודקאסט וסדרה את זה, אוקיי? Okay? Okay. והיה לה הסבר
הפודקאסט
הגיוני.
הפודקאסט זה לך...
לך תחפש. זה משהו אחר, okay. כן? אבל היא באה לפודקאסט שלי, היא okay. ביקשה לבוא, כי היה אחרי זה שהיא לא ענתה לי לשאלה, היה בוואלה וזה, וכאילו, אני אומר לך שאני... באמת, כאילו, אני כמעט בכיתי, אני אמרתי...
בוא נתחיל אחורה, אחורה. אתה משוחח עם אפרת רייטן על עולם
ומלואו. לא, אני
משוחח.
היה פאנל בערוץ I24, ואפרת רייטן האורחת, ומדברים וזה, ואז אני אמרתי לה, כן, אבל את מהשמאל. ואז היא אומרת, נו באמת, לא צריך להגדיר, ולמה להגדיר, וכן, אמרתי לה, רגע, רגע, רגע. את מהשמאל או לא מהשמאל, נו, וכאילו, ואני קולט שהיא, עזוב, מורחת אותי בכזה אובייס, אבל כאילו, ואז אמרתי לה, אבל תגידי שאת מהשמאל, ואין תשובה. ובאמת, באמת, באמת, תקשיב, זה שרף לי את הבטן.
אבל למה היה חשוב לך שהיא תגיד, ולמה היה חשוב לה לא להגיד?
אז אני לא יודע, לא היה לי חשוב להגיד, זה היה באמת...
למה שרף לך את הבטן?
כי היא לא הסכימה להגיד שהיא מהשמאל.
אז אולי לא. מה אכפת לך? מה זה הבלאדי ביזנס שלך לתייג אותה? או שהיא תתייג את עצמה?
כי אני חושב... אוקיי, אני אפתח סוגריים. לפני יומיים כזה הייתי בדרך לבריכה, שהיום אני לא אלך אליה
בגללך.
ואז איזה אבא עם ילד עוצר אותי ואומר לי, אני מת עליך, ואני אגיד לך למה אני מת עליך, כי אתה שמאל חזק. ואתה שמאל חזק, וצריך שמאל חזק, ואיר גולן זה שמאל חזק, וזה, עכשיו בסדר, עזוב, אני מקבל את זה, זה נכון, ואני חושב שכאילו, על אחת כמה וכמה, היום להגיד שאתה איש שמאל, זה נורא חשוב להגיד את זה.
אתה סיפרת על אתמול, שלשום, אתמול הייתי בחוג בית בצפון, של מפלגה שאני מעורב בה, שנקראת כל אזרחיה. קמנו אוקיי. מפלגה, שוויונית לחלוטין, וקם אדם שבפרופיל שלו הוא נראה מרץ על.
אוקיי.
אתה יודע איך נראה הפרופיל הזה? בדיוק אתה יודע, נכון?
גבר?
גיל, מוצא, אתה יודע הכל.
כן, כן, כן.
אני מסכים איתך לכל הזה וזה 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 וזה, אבל אל תגידו שאתם שמאלנים. אוקיי, התפתחה בדיוק אותה השיחה.
כן.
ואני אומר לו, להפך, אם הנישה פנויה, בוא ניקח אותה, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה... כאילו מתפתחת שיחה שלמה סביב זה, וזה בדיוק מה שאני רוצה לשוחח איתך. בוא נתחיל עם שאלה פשוטה, מה זה להיות שמאלן? מה זה שמאל?
אני אגיד לך משהו לא פשוט, אני לא יודע.
תתחיל, בוא נעזור אחד לשני.
אוקיי, אני חושב שפעם שמאל היה מאוד, היה די ברור, אוקיי? היה נגד כיבוש, היה בעד שתי מדינות, היה בעד מצע סוציאליסטי, עם מה שזה אומר בדיוק, אני חושב שהבסיס שלו היה כיבוד איש את רעהו, אוקיי? ומגוון רחב ביותר של קבלה והכלה. זה מה שאני חשבתי שזה פעם היה. היום, אוקיי, היום, אני... תשאל אותי למי הייתי מצביע היום.
למי היית מצביע היום?
או לאיר גולן או לנפתלי בנט.
יש הבדלים ביניהם?
יאיר גולן הוא כביכול ממפלגת השמאל, ונפתלי בנט הוא איש ימין, חזק בדעותיו. ואני חושב וזה לגיטימי, כן? אני לא אומר שזה לא לגיטימי. היום זה הצבעה אישית. היום
אין פוליטיקה של מפלגות, יש פוליטיקה של אישים.
בדיוק.
מפרטיז טו פרסונליטיז.
כן, כן.
כן, בכל העולם, במקומות הרבה בעולם.
כן, אז אני אומר, עכשיו תראה, היום העניין, אני אחזור אחורה, אני חשבתי שהבעיה להכל במדינה זה הכיבוש. שהכיבוש השחית, והכיבוש הוא אב כל תומעה ואם כל חטאת. אני באמת שמהשבעה באוקטובר דעתי קצת השתנתה. אני לא אומר שזה כאילו משהו
שאפשר... מה, שהכיבוש נהיה טוב פתאום?
לא, חס וחלילה, חס וחלילה.
אז מה השתנה?
שלא הכיבוש גרם לשבעה באוקטובר.
שיש עוד חטאות.
שזה לגמרי הצד השני אחראי.
בוא נפרק את כל... שמת כאן ערימה. בוא נפרק אותה לאט לאט, בסדר?
כן.
אני אטען שמעולם, מ-day one, משנייה ראשונה, מעולם לא היה כאן שמאל. היו פה 50 גוונים של ימין.
אוקיי.
שמאל במובן הבסיסי הכי ראשוני. מה שנקרא אצלכם בוויסקונסין.
כן.
אוקיי?
כן, כן.
הוא דבר מאוד פשוט, זה חילון של המרחב הציבורי, זה שוויון של כל האזרחים בפני המקום ובפני החוק, וזאת הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים.
אוקיי.
אף אחד משלושת הרכיבים האלה לא היה כאן, לא בימי משטר מפאי ולא בימי משטר הליכוד.
אוקיי.
בדגשים שונים ומשונים.
כן.
נולדה סיטואציה שהמבחן של ימין ושמאל הוא מבחן של מה דעתך על ההסדר המדיני עם הפלסטינים. אבל זאת סוגיה של נדלן מדיני, זאת לא סוגיה של ערכים, או לא רק סוגיה של ערכים. ולכן, כאשר אתה שואל את אפרת, האם אתם שמאל, מפלגת העבודה מעולם לא הייתה שמאל, היא מאבות הימין. רבין הצליח להירצח על רקע שיר לשלום, או נרצח על רקע שיר לשלום,
נכון.
שהפך אותו לאיש שלום מוצלח.
כן.
אבל הוא לא היה איש שלום.
ושמאלני.
אבל הוא לא היה איש שלום. הוא היה איש של הסדר מדיני. לא. אוסלו איננו הסכם שלום.
מה זה הוא לא היה איש שלום? אני הלכתי לצבא בנובמבר 1987, ואחרי חודשיים, בהוראתו.
שברנו עצמות.
שברתי עצמות. אני לא באופן...
הוא לא היה איש ביטחון, אבל לא ניכנס עכשיו לשיעותו של רבין. אני אטען שאוסלו לא היה הסכם שלום, הוא היה הסדר מדיני. ולכן, כאשר אתה אומר, חשבתי שהכיבוש וכו', הכיבוש הוא באמת חטא גדול. אולי אבי אבות החטאים.
אוקיי.
אבל הוא לא הגדרה של ימין ושמאל, הוא עוסק בהגדרות אחרות, ואז אני אגיד, בעצם צדקה אפרת רייטן. אנחנו לא סוציאליסטים, כי זו מפלגה שציבור בוחריה הוא די קפיטליסט, והיא גם כן קידמה הרבה מאוד מהלכים של שוק חופשי. אנחנו לא בעד שוויון, כי אנחנו מפלגה ציונית, וציונות ושוויון לא יכול לעבוד ביחד.
Okay.
אנחנו עושים מדינה יהודית דמוקרטית, זאת אומרת שהמרחב הציבורי איננו מחולן, אז היא לא, יש את שמאל, אז מה אתה רוצה ממנה?
אתה אומר שסתם התאכזבתי ממנה.
לא, סתם, היו לך... סתם, אבל עכשיו אני שואל אותך.
אבל זה גרם לי לחשוב, זה כן גרם לי לחשוב.
בוא נשאר במחשבות שלך.
אבל אני אומר, אני באמת, תראה, אני חושב שכאילו, זה אישי, לצערי הרב, והמצעים הם לא... לי הם רלוונטיים, כן? אבל זה לא על פי זה יקום ויפול דבר, זה אישי, וזה בחירות אישיות, וזה, ואני באמת, כאילו, אני, אתה יודע, אני באמת לפעמים אני עוצר ואני חושב, ואני אומר, אוקיי, יאיר גולן הוא נפתלי בנט. זה לא תקין, באמת.
מה, לא תקין שמה שאתה כך מרגיש.
שאני כאילו באמת אבחר או בנפתלי בנט שהוא, שאני לא מסכים עם הדעותיו, בסופו של יום. ועם יאיר גולן, אני לא באמת מצליח להבין.
לא, אתה לא מסכים עם נפתלי בנט בתחילתו של יום, ולא מסכים עם יאיר גולן בסופו של יום.
אני לא מסכים.
כל היום אתה לא מסכים עם שניהם, ואתה הולך להצביע עליהם.
וזה בעייתי, אתה מבין?
אז מי דפוק?
אני.
אז תסביר. לא, כי אנחנו לא... כי באמת, מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, זה לא רק שיחה בין שני אנשים, אודות מושג שמגדיר אותנו, אלא מנסים להבין יריעה ציבורית יותר רחבה.
אני אגיד לך בעד מה אני היום. אני בעד דיאלוג בין כל הפלגים, בין כולם. אני חושב שאם בן גביר ועם סמוטריץ' זה בעיה לדבר, אבל אם הם יהיו מוכנים לדבר...
אז אתה שם,
אני,
אתה
אני, בא לשיחה. אני מוכן לדבר, כן? קודם כל, דיאלוג עמוק ופורה בין כולם, דתיים, חילונים, whatever, הכל. שיקום, שיקום כלכלי, שיקום חקלאי, שיקום תרבותי, ואיזושהי חוקה. כיבוד בני האדם, לא כיבוד של אוכל, אלא לכבד אחד את השני. ואני צריך לחשוב מה עוד.
אני רוצה להתעלם, אני רוצה להתעלם.
אתה רוצה להתעלם ממה שאמרתי.
לא, אני רוצה להתעלם מרובד הנימוסים. כי יכולה להיות שיחה נורא מנומסת של כבוד האדם, אבל עם תכנים כל כך איומים ונוראים, שאתה לא רוצה להקשיב לה, ויכולה להיות קטטה איומה של שני אוהבים.
שמע, סליחה שאני עוצר אותך. נסעתי לאיזשהו הצגה לפני איזה כמה ימים, ונהג המונית ביביסט, אוקיי? הוא הגדיר את עצמו כביביסט. אני מודה שלצערי הרב לא יצא לי לדבר עם יותר מדי אנשים שהם ביביסטים. ואז התחלנו לדבר, ואחרי 2-3 דקות זה נעצר. לא הצלחנו, אוקיי? ואתם ואתם ואתם, ואני עד המוות ביבי, ורק ביבי ורק ביבי ורק ביבי. עכשיו באמת הבנתי בשלב שלא משנה מה אני אגיד.
כלומר, זה יש בשורה טובה, במקום מסוים זה נעצר, במוות.
זה, לא.
יותר טוב מאשר לובביץ', שגם אחרי המוות זה לא נפסק.
אבל זה באמת, זה נפסק כי היה לנו דרך ארוכה לנסוע, ושנינו הרגשנו שאם נמשיך...
לא נגיע להצגה.
לא נגיע, לא נגיע למה שצריך להגיד. זה דיכא אותי כל כך, אתה יודע, זה היה לי כל כך עצוב, כי כאילו באמת, משני הצדדים, לא היה ניסיון להקשיב אחד לשני, אני חושב שזה כן היה אפשר, זה נגמר בחיבוק, בסופו של דבר, וזה, אבל זה לא היה אמיתי, זה לא היה מהלב החיבוק. בוא נהיה שם?
כן, בוא נשתהה. אני אומר, את כל הנימוסים, אתה מחבק את הנהג מונית, אתה מחבק את הביביסט או לא, זה nice to have, אבל זה לא תוכן, כלומר, זה התנהגות, זה נימוסי שולחן, זה הליכות עולם. בעולם התוכן, בעולם התכנים, אוקיי? אני אטען שכדי להגיע למה שאתה רוצה בציורים שלך, אתה צריך משהו מאוד בסיסי, שאגב, גם הוא מאוד שמאלני. אתה צריך להבין שצריך שניים, כי אתה מדבר על תרבות דיאלוגית. בישראל יש מונולוג. עכשיו, אני, לא חשוב עם מי אני מדבר.
אבל זה מה שהפריע לי.
שנייה, לא חשוב עם מי אני מדבר. אני מדבר עם החרדים, מדבר עם הערבי. אז זה שני מונולוגים מתנגשים.
באמת.
אבל זה לא שיחה בדיאלוג שאני נותן את דעתי ואתה נותן את דעתך וקורא משהו. עכשיו, תראה את התכונה ה...
אבל גם אני, שיהיה ברור. אני לא מאשים את הצד השני.
אתה רצית תיקון, אז רגע. אתה צריך לתקן את עצמך. שלום, אחד הכשלים המובנים של עשיית שלום, שאתה צריך להכיר בקיומו של עוד אחד. כי לעשות שלום עם עצמך, זה טרומפלדור מוחי כף. זה לא נפגש.
למרות שהשלום מתחיל בתוכי.
זה נורא יפה בשביל איזה גרפיטי של נחמן מברסלב באיזה מקום, אבל באמת... באמת, אתה לא יכול לעשות שלום עם עצמך, כשהזולת לא בא לעשות את אותו שלום איתך. ולכן, אתה מדבר על תרבות דיאלוגית. כן. כדי שתהיה תרבות דיאלוגית, אתה צריך שיהיה בה יסוד נוסף, הוא יסוד השוויון. שאני מדבר עם מישהו שהוא שווה לי, אף שדעותיו שונות.
מושג מה זה אומר? מה זה שווה לי? מאיזה בחינה שווה לי?
זה אומר שלמשל, במדינת שמאל, שהיא לא גולן שמפחד מחצי המילים באוצר המילים השמאלני, ולא בנט, שהוא בכלל לא מאותו אזור חיוג, זה אומר שהרעיון של עם נבחר לא יכול לחיות עם דמוקרטיה בוחרת. כי עם נבחר המשמעות שלו, שאתה באופן גנטי עליון על פלוני אחר, ולכן בקלפי הקול שלכם אולי הוא אותו קול, אבל במציאות יש התנסות על. חברה דיאלוגית היא חברה שבה שני השחקנים, כל השחקנים הם שווים, ומשם מתחילה השיחה.
וזה לא ככה.
האם אתה מרגיש, נגיד, לא יוסי אברום, אלא המתנחל שהארץ שלו לעד ולעולמי עולמים, החרדי שאלוהים לצידו לעד ולעולמי עולמים, הימני הלאומן שהאומה שלו היא טובה מכל האומות.
כן.
האם הוא רואה את כל האחרים שאינם כמותו כשווים?
אם הוא מוכן לדבר על זה?
אני שואל באידיאולוגיה, עזוב את האדם המדבר. הרעיון הבסיסי של שמאל, אחד הרעיונות הבסיסיים של שמאל, זה שוויון בין כל בני האדם.
אוקיי.
זה, משם זה מתחיל.
כן, כן.
והרעיון הבסיסי של הימין, זה שיש אפליות מובנות.
כן.
ועכשיו מה? איפה יוסי מצביע לבנט? של העם בחירה? של העם לא יכול להיות כובש בארצו? מצביע ליער גולן שלא יכול להגיד את המילה כיבוש? שרוצה לעשות בעזה דברים ש... בין אם מגיע להם ובין אם לא תצילנה אוזניך, איך אתה יכול בכלל לחשוב על האופציה כזאת?
במי היית בוחר היום?
אני הצבעתי כל חיי למפלגת העבודה כי לא הבנתי מה אני עושה. כשפרשתי הצבעתי עד הבחירות האחרונות לחדש, ועם מחזבה עצומה מידיד נפשי איימן עודה, הצבעתי בבחירות האחרונות לבלד, והקמתי מפלגה.
עכשיו?
כן. האם היא תרוץ לכנסת או לא תרוץ, האם היא תחולל שיח או לא, אני לא יודע, אבל יחד עם קבוצה של החברים, הקמנו מפלגה שהעיקרון הבסיסי שלה הוא כל האזרחים שווים. תראה, רק בישראל, רק בישראל, זה דבר מטורף. מה זו דמוקרטיה? אתה נולדת בדמוקרטיה האמריקאית. כן. לא יודע מה אתה זוכר משם, חוץ מהפספורט. לא <בפספורט, laughs> אוקיי. אבל בדמוקרטיה, הנורמלי זה שכל האזרחים שווים. כשאתה נאבק על שוויון בישראל, זה הלא נורמלי. בישראל זה המקום היחיד שלהיאבק על הנורמליות, נתפס כטירוף.
נכון.
ואני אומר לך, המאבק השמאל האמיתי, זה להיאבק על השוויון. ולא חשוב כרגע שוויון למי? אתיופי, פלסטיני, אישה, גבר, חרדי.
לא, מרץ לא הייתה ככה? לא היה לה מקום כזה?
רצתה. ובסופו של דבר, כשהיא נשארת באזור החיוג של ציונות, זה בעיה. או של...
או של תל אביב. או
שבאזור חיוב תל אביב. בעיה. תל אביב יש לה פוטנציאל להיות עיר עולם, היא לא לצערי, כי הערבים נמצאים במקום אחד מוגדר והוא יפו, מעט מאוד מהם חורגים צפונה, והיהודים במקום אחר, מצפון לעג'מי. אין אינטראקציה אמיתית בין שתי הערים, אבל אם זאת הייתה עיר מעורבת באמת, אוקיי? כמו שהנכדים שלי לומדים ביד ביד, בספר הדו-לשוני, וכל העיר הייתה כזו. בוא, מה זה? חיפה היא עיר טובה.
נכון, זה נכון. חיפה יש פה דו-קיום אמיתי ואותנטי, יותר מאמיתי, זה באמת...
אמר לי פעם יונה יהב, אמר לי, אבום, אתה יודע למה חיפה עיר כזאת טובה? כי לא משה, לא ישו ולא מוחמד, אף פעם לא היו בה. ועכשיו אני מחזיר את שאלת אפרת רייטן אליך. יוסי, אתה שמאלן?
אני באמת שואל אותך, אתה צריך להגדיר לי את זה.
שעה, אני בתור שואל השאלות לא הפסקתי לדבר. הגדרתי לך את החילון ואת השוויון ואת הקבלת הזולת ואת התרבות הדיאלוגית.
כן.
ואני שואל אותך, אתה שם?
כן. כן, חד משמעית.
הכיצד? איך זה בא לידי ביטוי?
אני כרגע, הפוקוס שלי בחיים, הוא לנסות וליצור שכל האנשים ידברו ביניהם. זה מה שאני מנסה להתפקס עליו. יש אנשים מהשמאל שפתאום כועסים עליי בזמן האחרון, וזה בסדר, זה לגיטימי.
על מה?
שי גולדן היה אצלי בפודקאסט.
הוא לא איש שמאל.
הוא לא.
כן.
ופתאום קיבלתי, מה פתאום אתה מראיין את שי גולדן?
למה אתה נותן מקום?
כן. ואני עכשיו מסיים עם אביר קארה היה אצלי, אוקיי?
סגן השר.
כן. ואני מאוד מאוד רוצה שאנשי ימין יבואו להתראיין אצלי בפודקאסט, אוקיי? חלק נענים, חלק לא, וזה לגיטימי, ואני חושב שזה סופר חשוב עכשיו, שכל איש שמאל יראיין איש ימין, וכל איש ימין יזמין איש שמאל, וכאילו, אתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו, היה לי שיחה עם חברה טובה, שדיברנו על זה שמשהו מאוד עמוק, קרה לערבות הדדית במדינה. במדינה.
אוקיי.
אוקיי. שהתחילה המלחמה, והיה איזה חודשיים של, אתה יודע, של כולנו ביחד.
של התגייסות.
של התגייסות, ו- וזה, ופה. אני חושב שזה לא ככה, אוקיי? זה אמנם אולי ברגע משבר, זה כן קרה, וכולם התאגדו והתאחדו. כל נושא החטופים הוציא את עניין הערבות ההדדית, את השד הזה, פשוט הוציא אותו החוצה. אני באמת לא מבין, זה לא באיזה סיסמאתי או משהו כזה, אני לא מבין איך אין 3 מיליון איש בחוץ שדורשים שזה יקרה. אני באמת לא מצליח להבין את זה, עזוב, זה כאילו איש, והסיפור שלו, יש ילדים, לא יוצאים, זה וזה. אני, עזוב, קטונתי, אני באמת לא מבין
אני,
את זה.
אני רוצה לחזור רגע לתגובה לשבעה באוקטובר, אבל אני רוצה עוד להיות איתך בכיבוש.
כן.
בסדר? כי אתה חשבת עד השבעה באוקטובר שהכיבוש הוא מגדירה.
כן.
נכון שהוא מחולל רע, ולכן ההתנגדות אליו יכולה להציע עשה טוב, או ביטול הכיבוש כן, הוא
תשמע,
עשה טוב.
גם דיברנו על, אני התגייסתי ב-87, שהתחילה אינתיפאדה הראשונה. אני ראיתי מה זה הוציא מחיילים שהיו איתי במחלקה בפלוגה. אני ראיתי, אתה יודע, הייתי בהלם, אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים, ואנחנו גדלים על צבא, וחשיבות של צבא, וכמה זה. באתי מאוד חדור.
מיליטריסט.
לא מיליטריסט, אבל
מיליטנטי.
גאה.
חדור רוח קרב.
אני בצבא, ויש לי קומתה אדומה, ואין לי טאג, ואני ביחידה, אתה יודע. ואני יורד לעזה, אתה יודע, ואני בעזה, וכאילו, ואני נכנס לאנשים הביתה, ב-3 בבוקר, ואני מכוון נשק על איש ישן, ואני אומר לו לקום, וזה לא היה הוא, בסופו של דבר, זה היה שכן, זה היה טעות בניווט, וזה כל כך קטן מה שאני מספר, אבל
לא, זה הפיקסל שעושה תמונה.
זה, אתה יודע.
אחד הפיקסלים.
זה
כן.
ובאמת הייתי שם 3 חודשים בתחילת הצבא שלי, ויש לי סיפורים נוראים על מה שעברנו שם. ואני ועוד חבר למחלקה היינו היחידים שכאילו אמרנו, אוקיי, אנחנו עושים פה משהו לא בסדר. משהו לא תקין מכל הבחינות, זה לא הגיוני שאני עכשיו במקום הזה, שאני שולט על האנשים האלה, לא הגיוני כל מה שקורה פה. ועדיין, אוקיי, אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר, זה לא התוצאה הפונדמליסטית של הדבר הזה.
תסביר.
אני חושב שיש עוד משהו.
עוד, אבל לא מחליף.
לא מחליף, אני חושב שיש
זה וזה.
זה בטוח okay. עזר, אוקיי?
Okay? כן, כן.
אני חושב שיש משהו בחינוך אצל השכנים, שלא יעזור, שעד שזה לא ישתנה, לא יעזור.
שני דברים. נתחיל עם טול קורה מבין עיניך.
אוקיי.
Okay. והחינוך שלנו.
גם.
אז בוא נגיד
אבל, אני כל כך מסכים איתך, זה כמעט מוציא ממני דמעות, אני כל כך מסכים איתך, תראה, הבת שלי כיתה ג', אוקיי? היא לומד בבית ספר בתל אביב. ואני מתרגש מהשירים שמלמדים אותה, אוקיי? אני חושב אבל הבית ספר הזה הוא מאוד יוצא דופן, אוקיי? אני באמת חושב שהבית ספר יוצא דופן. זה החלה, זה קבלת whatever. אני לא חושב שמערכת החינוך פה חופשייה וליברלית ומקבלת ומקדמת, אני לא חושב.
תראה, אני תמיד נוח במצבים לא דיאלוגיים לראות את הצד שלך ותו לא. הסירים, החטופים שלנו חזרו מוזלמנים, ושלהם לא כחושים ומפותמים, למרות שבן גביר לקח להם את הפיתות.
כן.
אוקיי? לראות את השכול שלנו ולא לראות את השכול שלהם, וכשיש משפחות, פורום משפחות המשותף הפלסטיני-יהודי,
כל מה שקורה עם חנות ספרים.
להדיר אותו, חנות ספרים של ה-Educational Bookstore בירושלים, שמשפחת מונה, הכל נכון. אני חושב שהסוגיה המרכזית במערכת החינוך שלנו היא שמערכת החינוך לגווניה, מביטחה בלב תל אביב ועד אחייניי בלב אזור התעשייה, כיבוש צפון, נמצאים בתוך תהליך גדול מאוד של הדתה, לגווניה, חלקה סמויה, חלקה גלויה, היהודית ניצחה את הדמוקרטית, ובטבור היהודית נמצאים צווים ג'נוסיידים, מחות עם חד זכר עמלק, והמרחק בין עמלק לנאצים לפלסטינים הוא כחוט השערה, הוא כפסע, והתוצאה היא שבעצם מערכות החינוך, המערכות התכנים המשפיעות על החינוך בישראל, לא עברו ניקוי של יסודות גזענים עתיקי יומין ובעייתיים.
אנחנו גזענים.
כן. ולכן מערכות, כאשר מדובר על ניקוי מערכת החינוך החמאסית, זה גם ניקוי מערכת החינוך היהודית. לכן התמונה, כשאני אומר לך דיאלוג, זה תמיד שניים.
חד משמעית.
שאני אגיד לך על השבעה באוקטובר. אל תסתכל רק על מערכת החינוך שלהם. תראה, אני אתן לך את הנוסחה שבתוכה אני חי. כי בכל זאת זה אירוע בסדר גודל גדול מאוד, השבעה באוקטובר. כן. התרגלנו לעוד פיגוע ולעוד פיגוע עד ש... לצערנו, נינו קצת גסים בקורבנות היומיומית, אבל פה את המסה של סמלים וריגושים ופחדים. כל מה שישראל עשתה לפלסטינים, מראשית הציונות ועד השבעה באוקטובר, הכל, כל העוללות, לא מצדיקים את הצעד הראשון של החמאס בבוקר השבעה באוקטובר.
לא מצדיקים.
אף אחד מפשעיהם.
מסכים.
וכל מה שהחמאס עשו בשבעה באוקטובר, עד היום הזה, שזה ה-13 בפברואר, 2025, לא מצדיק את הפשעים שישראל מחוללת בעזה. אלו שתי אבלות שלא מקזזות זו את זו, ולא מאזנות זו את זו, ולא מתרצות זו את זו. זה רוע ורוע שהדבר היחיד שיכול להילחם בשתי הרעות האלה, זה להחליף את מערכת ההפעלה. זה לא לתקן את הפינה של הוונטיל.
יש לך רעיון למערכת הפעלה?
יש לי שבעה רעיונות, אבל ברור. כן, לא, סליחה, זה לא כל כך ברור.
רגע, לא, אני...
השאלה היא, סליחה, אני עניתי תשובה צינית.
לגמרי ו... שואל לא. את זה מ...
צרפת נמצאת היום ברפובליקה החמישית. כל פעם שהסיסטם נתקע, עשו ריסט ועברו לרפובליקה הבאה.
אוקיי.
אחרי היציאה מהקולוניאליזם בצפון אפריקה, עברו מהרביעית לחמישית, ובין השאר עברו ממשטר פרלמנטרי, למשל, למשטר נשיאותי. זה רק אחת הדוגמאות.
אוקיי.
שאלה אם ישראל גמרה את הרפובליקה הראשונה. הרפובליקה הראשונה זה 48, ובוא נראה מתי היא נגמרת. ויום אחד ייגמר האנרגיה של 48, יום אחד כבר לא נהיה כאלה קורבנות, יום אחד כבר לא נוכל כל היום לטפח מלחמה וסימבולים של גבורה, ואיך, מה יהיה ברפובליקה השנייה? מה יהיה או ישראל 2.0?
אולי זה כמו בסטאר וורס, שהחלק השני הוא הכי טוב. אבל זה היה נקודה חשובה.
אני חושב שהשאלה היא לא כל כך לתת את מערכת ההפעלה, אלא להגדיר על איזה פלטפורמה היא תעבוד. אני משתמש קצת מהעולם הטכנולוגי.
כן.
כלומר,
כן.
אם ניקח מערכת הפעלה חדשה 2.0 ונשתיל אותה במכונות הישנות שלנו, המכונות התפרקו. אני חושב שבראש ובראשונה ישראל צריכה לעבור לשלושה יסודות, ואתה תיארת אחד מהם. אחד, חוקה. חוקה לא כי אני מסכים איתך או לא, שיהיו כללי משחק.
משהו.
שאי אפשר, שאני יודע איך אפשר להתנהג, שיש פיירנס, שיש איזו הגינות בשיטה, שלא כל גחמה וכל רגע מחוקקים לי ומשנים לי.
לגמרי.
וגונבים לי מהכיס הזה ומעבירים לי למקום אחר.
לגמרי.
קודם כל שיהיו כללי משחק. הדבר השני בתוך המערכת הזאת, אני בתוך תוכי מאמין שחובה שתהיה הפרדה בין דת ומדינה.
הלוואי.
בשביל הדת ובשביל המדינה.
הלוואי.
בשביל שתיהן.
הלוואי.
מכיוון שיהדות היא לא רק דת, והיא לא רק תרבות, והיא לא גם לאום, זה מסובך. אני אומר, בוא נתחיל בתהליכי הרחקה. תהליכים שיש לישראל מקור סמכות אחד. באמת. מה זה מקור סמכות אחד? Mm-hmm. דמוקרטי אומר שאתה ואני שווים, ואנחנו מקור הסמכות של עצמנו. כן. אבל ישראל הפקירה את האחריות לפענח את היהודית ביהודי דמוקרטית, mm-hmm. בידיהם של יחידים ומוסדות, שבקור הסמכות שלהם הוא תיאוקרטי.
למעלה, כן.
אין ארגון שעובד עם שני מקורות סמכות, אין ועד כיתה, אין ועד עובדים, אין כלום. שפע איסחר אולי, mm-hmm. יש לו שני מקורות סמכות, אוקיי? אי אפשר. אז להחליט שמקור הסמכות הוא האנושי והדמוקרטי. והדבר האחרון שהוא נורא, נורא פשוט. הדבר הנוסף, השלישי, הוא להבין שאנחנו חלק מהעולם. אנחנו מאמינים שאנחנו יוצאי דופן.
בטח.
לכן מותר לנו הכל, לכן אנחנו לא סופרים אף אחד, לכן אנחנו לא מבינים מגמות עולמיות. אני אומר, לא, 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 לא. לא יוצאי דופן, כל העמים יוצאי דופן בעיני עצמם, הסינים הם עם בחירה, המונגולזים הם עם בחירה, כולם עם נבחר, תעזבו mm-hmm. את זה. Mm-hmm. בואו נהיה חלק מההיסטוריה האנושית,
הלוואי.
באשר הוא. ושלושת הדברים האלה, של חוקה בשביל כללי המשחק, הרחקה עד כדי הפרדה של דת ומדינה, mm-hmm. וזה תהליכים, זה לא דברים שקורים overnight, ולהשתלב בעולם ולא להישאר מצורעים יוצאי דופן, אגב, מצורעים מרצון.
כן, לגמרי, לגמרי.
זה
אנחנו אוהבים להיות מיוחדים.
אז אלה יכולות להיות היסודות של הרפובליקה הישראלית השנייה.
זה יפה, אני אוהב את זה.
ועכשיו אני שב ושואל אותך, אוקיי?
אפרת רייטן.
אני שב ושואל אותך, תראה, אתה ציינת שבין שאר הדברים בראשית הדרך, הסוציאליזם היה דבר שאפיין את המקום. איזה תנועת נוער היית?
צופים.
אתם הייתם פר וזה, צופים זה יאיר גולן, זה בלי... זה בלי... אין עוז, אין... יש לי מחשבות על הסוציאליזם הישראלי, כי הוא היה סוציאליזם לאומי. הסוציאליזם בגדול הוא מעמד, הוא קלאס בינלאומי, כלומר, פועלי כל העולם התאחדו, זה לא, 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 אנחנו מתאחדים עם היהודים המקומיים.
כן, כן, כן.
עכשיו, סוציאליזם לאומי זה נציונל סוציאליזם, זה ביטוי לא כל כך יפה במקומותינו, אוקיי? לא חשבנו מעולם שזה צריך להיות אחוות עמים במובן הגדול של המילה. אז היה סוציאליזם מאוד אגואיסטי.
אוקיי.
ואני שואל אותך עכשיו, אותו סוציאליזם שקצת התרפקת עליו קודם, איך אתה רואה את השיטה החברתית שצריכה להיות במדינה שאתה תבחר את אחד ממנהיגיה, את גולן או את, או את בנט? לא אעזוב אותך על זה.
אל תעזוב. כן, לא, אני עדיין...
אני שואל, איך נראה את אותה סולידריות שאתה מחפש באה לידי ביטוי בחלוקת המיסים שלך? שילמת מיסים, והממשלה שלך מחלקת אותם לפי צרכים או לפי צרכות. אז... איזה שיטה כלכלית אתה רוצה שתהיה כאן? אם בכלל.
שלא משלמים מיסים. שכל מה שאני עושה נשאר אצלי ומכפיל את עצמו כאילו בלי...
כלומר, את הכיבוש תטפל בלי מיסים. הבנתי, את השיקום שרצית קודם לא צריך מיסים מהעולם.
לא, אבל אפרופו כסף, כן, אני חושב שכאילו... אתה יודע, ארצות הברית כבר הופכת לאיזה משהו כל כך מופרע. כאילו...
זאת אומרת, היא... בימים האלה היא מביכה גם, אבל היא מקור השראה למבוכות.
אני יודע, אבל גם... אני לא חושב שיש... אני אומר, מבורות, אני לא יודע אם יש מקום שאני מסתכל אליו, ואני אומר לך, ככה אנחנו צריכים להיות. אני לא יודע, אני חושב שאנחנו פה, בגלל כל הגיאופוליטיקה וכל הדברים שלנו, אנחנו חייבים להמציא משהו שהוא נכון למקום הזה. אין לי. וואו, אין לי התחלה.
אבל יש לך קצת התחלה. אם אתה רוצה דיאלוג עם החרדי ועם המתנחל ועם הערבי, ויש לך לירה עכשיו, שקל.
כן.
אתה צריך לחלק אותו לשלושתם. המתנחל צריך לחזק את המבצרים שלו, החרדי לתחזק את חברת הלומדים שלו, והערבי לצמצם את הפערים המובנים.
ומה הייתי?
זה כסף שלך, אתה הרווחת אותו.
רק אני עובד, רק...
התשובה היא כן, אתה יודע שכן. לא ניתן לקרוא לאומנות עבודה, אבל זו סוגיה...
לא, זה עבודה.
כן, אבל היא גם רוח.
בסדר.
היא לא רק גוף, היא גם נפש, היא הרבה נפש.
כן.
אם אתה שקל של המסים שלך, בין שלושת האנשים שאתה רוצה לדבר איתם...
איך אני מחלק את זה?
תן לי את העדיפויות שלך. מי כן, מי לא, מי ראשון, מי אחרון.
מבין השלושה שאמרת?
אלה שלושת שוטי המיסים.
זה ממש ככה. זה ממש ככה. הערבי החרדי המתנחל.
תסדר לי, למה?
ערבי ישראלי? אני חושב ש... שבעתיד הקרוב הם יהיו לשון המוזניים של כל מה שקורה פה. אני לא יודע אם אני תולה, אבל ממנסור אבס אני כל כך מחזיק.
שתי הצביע לו.
כן?
כן, צוחחתי איתו בפודקאסט כאן. שכה מרתקת.
שמה,
כן.
הוא...
אני לא יכול להצביע לדוסים, אם אני רוצה הפרדה בין דת ומדינה, אני לא יכול להצביע, לעזוב את הדתיים שלנו ולהצביע לדתיים שלהם, יש גבול.
כן.
אבל הוא פורץ דרך.
הוא פורץ דרך.
הוא אמיץ.
זה העניין, בדיוק. הוא פורץ דרך, לא מפחד. לא. אני בטוח שיש עליו איומים לא פשוטים.
כן, חיה ונם חיים.
של תכלס, תכלס איומים, כאילו לדעתי זה ברמות הכי... אבל הלוואי והיה אחד כמוהו.
בצד היהודי.
בצד היהודי.
אחד. זאת אומרת, הערבי הוא ראשון, החרדי.
והחרדים, אני חושב שאין להם, אין להם אנשים שמבטאים את כל הגוונים שיש שם בפנים. אני חושב שיש המון חרדים שהיו מתים לקחת חלק בצבא, בחברה, בכל כך הרבה, להיות ישראלים לפני שהם חרדים. אני בטוח שיש אחוזים מטורפים של אנשים כאלה.
תראה, סדר העדיפויות שלי הוא כמו שלך, והסיבות שלי שונות ב-180 מעלות לשלך, אוקיי? את השקל הראשון מהמיסים שלי אני אתן לחברה הערבית, היא לא סתם חברה ענייה כרונית.
לא.
לא סתם פי שניים עוני מאשר בחברה הרגילה, בשל שתי סיבות של ערלות לב. אחד, גזלנו להם את משאבי הייצור שלהם ב-48, לקחנו אוכלוסייה שלמה, לקחנו את משאבי הייצור, אדמה, פרדסים, בתים, תשתיות, רכוש, ועל זה בנינו את, 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 את הפרוספריטי היהודי של החברה היהודית בישראל. קודם כל, תחזיר את מה שלקחת, לפחות לאזרחים הישראלים, אז זו כבר את אלה שבגולה. יש בתוך ישראל כ-160, אם לא למעלה מזה, 1,000 פליטים של 48, או ילדי פליטים של 48, הם אזרחים כמוני וכמוך, אם הקמת המדינה עלתה להם כסף, תן להם סל קליטה, כמו עולה מרוסיה או מאתיופיה. קודם כל, תחזיר את מה שנלקח, כדי לאפשר להם להיכנס לתוך מעגל היצרנות. חברה חרדית, הדבר היחיד שהייתי עושה, זה, הגעת לגיל 18, אתה כמו כל ילד אחר, אתה רוצה להישאר בישיבה, תישאר בישיבה, אתה רוצה ללכת לצבא, תלך לצבא, אתה רוצה ללכת לעבודה, תלך לעבודה. הכל טוב ויפה, אין לך גרוש מהמדינה. המדינה לא ממנה ליוסי את התשתיות הרוחניות של השחקנות שלו, של האומנות שבו. אותו דבר, אתה שחקן של תורה או שחקן של תיאטרון, זה טקסטים אנושיים. ולמתנחל הייתי לאלתר מפסיק את כל ההטבות. אתה רוצה לגור בשטחים, זה בסדר גמור.
עליך.
עליך. כן, כמו בקריאת גת. אותו כסף, כמו באבו גוש, כמו במבשרת, כמו ביפו. דין עג'מי כדין, דין קרני שומרון כדין עג'מי.
בהחלט.
ואז בעצם מה שאני אומר זה להטיב את אלה שנלקח מהם, לפתור לחלוטין מעול הממסד הדתי את אלה שהם שבויים בידי רבניהם, ולהפסיק את האפליה לטובה של אלה שבסוף נמצאים בטבורה של מה שאתה קראת אם כל חטאת הכיבוש. בטבורו. טבורה של אם כל חטאת. זה סדר העדיפויות של המיסים שלי.
קובל עליי.
אז למי אתה מצביע? תראה, אתה בפוזיציה, אני לא סתם שואל אותך, אני לא סתם נקלעתי לקטע הזה של אפרת רייטן.
כן.
אתה יכול להגיד, תקשיב, אני אמן, אני מישהו, חנוך לוין כתב לי טקסט, או לא יודע מי כתב לי טקסט, אני מקריא, אני עושה את הפרצופים שלי, אני לובש את הפאה שלי.
זה בדיוק מה שיש לי נגד משחק, כל מה שאמרת עכשיו.
אני טכנאי של תוכן, לא. בא אדוני יוסי ואומר, רבותיי, אני שליח ציבור, קיבלתי את הכוח באמצעות המצלמה, סליחה, באמצעות הכישרון. המצלמה, הבמות. אני חייב להביע את דעתי.
מסכים.
כמו שאמר מורי ורבי פרופסור ישעיהו ליבוביץ',
חייב.
תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. אני, או... יש לי דעה, אני צריך להביע אותה.
כל האומנים, אף אחד לא מדבר.
זה, שזה חלק משטר הפחד.
אף אחד לא מדבר.
אז אתה שליח ציבור, ולכן השאלה שלך לרייטן, לא, אני לא תפסתי אותה כקנטרנות, אני תפסתי אותה ככעס, כנשבר לבך, שאתה אולי תצביע בשבילה וזה מה שאתה מקבל.
חד משמעית, נשבר לבי, נשבר לבי.
ולכן ביקשתי לשוחח אותך, אז אני חושב שמה שעשינו היום, כיסינו טקסט של שאלה, אבל אני נשארתי, אני אגיד לך עם מה אני נשארתי ומה אני מקווה, אתה נשארת מהשיחה הזו.
כן, כן, כן.
אני נשארתי עם זה שאדם כמוך, שהתודעה האנושית שלו היא חדה כתער, עם האכפתיות, עם ה... וכולי, נמצא בעצם בלי שום אופציה פוליטית. שזה, זו טרגדיה איומה. אין לך למי. אין מי שמביע עשירית ממה שאתה מאמין בו, אז אתה מצביע לעשירית של העשירית.
אבל אני לא יודע אם יכול מישהו, באקלים הפוליטי היום, לספק את מה שאני רוצה.
כן, אבל אני שמעתי ממך שאתה לא מקבל גם 10%, שידעו לך 30%, בסדר, אבל כן. אתה, על כל אחד מהערכים שהצבת כאן, אין לך מי שמייצג אותם. ומה שאני מקווה שאתה לקחת מכאן, זה שהשאלות האלה, אסור להן להישאר ברמה של שאלה.
אסור.
כלומר, חובה אסור. לשאול אותם כמטריסים, אבל כל הזמן לחתור אליי תשובה, שתהיה אשר תהיה.
כן.
כלומר, יכול מאוד להיות שאתה תגמור את מסע הדיאלוגים שלך, אנחנו נפגוש לך בבני ברק, כמו אורי זוהר, כלומר, זה מאוד יכול להיות.
אני חושב שאני האחרון שזה יקרה לו.
אני אבוא לבקר אותך, בבית הסוהר הבני ברקי, שאלו את אורי זוהר, מתי תהיה חרדי באמת? זאת אומרת, כשאני אתחיל לדבר בתפילה. כשאני אתחיל לדבר בתפילה. אני ארגיש מספיק בטוח, אלוהים חכה רגע, יש לי רכילות. אני לא אכפת לי, לא, מה זה לא אכפת לי? אני אדיש לחלוטין לאמונתם של אנשים. אני בלתי אדיש לחלוטין כשהאמונה הזאת הופכת למכשיר אגרסיבי של זהויות והגדרות והדרות וכולי.
איך אתה עם הפוליטיקה היום? סליחה שאני שואל אותך. אתה עוקב? עוקב.
תראה, אני דעתן מאוד בנושא הפוליטי.
כן, כן.
אני מעורב במקומות מאוד קונטרוברסיאליים, באיזה מובן. אני עשיתי בפוליטיקה שתי טעויות, כלומר, עשיתי 7,000, אבל שתיים הן ממש, ממש טובות. כן, יש על מה לדבר. כן. אחת, התחלתי את הפוליטיקה צעיר מדי. מה ידעתי בגיל 30? היום אני צריך להיכנס.
עכשיו.
שיש לי השקפה, ואני יודע. עכשיו.
לא, לא, לא.
אבל זה סושפט, כמו שאמרו אצלנו בבית. זה קצת מאוחר מדי. וזה אחד. והדבר השני, פוליטיקה בגדול, בכל מקום, בנויה משני סוגי פלטפורמות. יש את האוניות הגדולות. הן נוסעות באוקיינוס, הן גדולות, הן קרוזים. ויש את הסירות הקטנות שבלעדיהן אי אפשר להכניס את האונייה לנמל, הם הנתב. אני חשבתי שאני איש לאוניות גדולות, מפלגת העבודה, מפאי, ואני בכלל, אני לוחם גרילה, אני אוונגרד של סירות קטנות. עכשיו, זה נכון שאני סוג של אוונגרד שאין גרד מאחורה. אני בקדימה, אבל לפעמים אין אנשים מאחורה, אבל אני חי חיים פוליטיים, שאומרים שאיפה שנמצא דעת הקהל, התפקיד שלי הוא למשוך אותה הלאה. וכשהיא תגיע למקום שאני נמצא כאן עכשיו, אני, קוראים לי אברהם, לך לך, לך למקום הבא. וזה האתגור המתמיד של דעת הקהל. וברגע הזה, לצערי, אין מספיק שותפים לפוליטיקה הכלל הומנית, הכלל שוויונית, שאני מאמין בה, אבל אני ממשיך להלמול בזה.
בגלל זה החולצה שאתה לובש?
כן, הייתי, נסעתי לא מזמן לחוץ לארץ, עם חולצה שהיה כתוב עליה שלום, ואז אחד בשדה התופעה מסתכל עליי, אתה יודע, עם האפה עקום, אומר לי, בורג, לא הגיע הזמן להחליף את החולצה? אני אומר לו, מה, היא מסריחה? הוא אומר לו, לא, השלום מסריח. אז הורדתי את הטישרט, היה לי מלמטה עוד טישרט של מפלגה שכתוב עליה, כל אזרחי, אני אומר לו, זה יותר טוב? הוא אומר לו, תלבש את הראשונה.
תחזיר את השלום.
כן. זהו, כן, אני הולך בכל מקום שאני יכול. אני הולך עם משהו שיש לו מסר פוליטי.
יפה.
שמי, אם הדתי יכול ללכת עם הציצית בחוץ, והמתנחל עם האוזי בחוץ, אני יכול ללכת עם השלום בחוץ.
נכון.
ואני גאה בזה.
בצדק.
יוסי, תודה.
תודה.